אנחנו השבת בפרשת נשא. נשא, וידבר אלוהים משה לאמור, נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם למשפחותם. מבין 30 שנה ומעלה עד בין 50 שנה תפקוד אותם, כל הבא לצבות צבא לעבוד עבודה באוהל מועד. שמה היה? קצת צרוד. צרוד. עשה אותו צלול יותר. צלול כיין. כן. לוי, היו לו שלושה בנים. גרשון, קהת ומררי. עכשיו גרשון, הוא היה הבכור. קהת, זה השני. ואת קהת ראינו למעלה, שבסוף פרשת במדבר, שמה אמר נשא את ראש בני קהת מתוך בני לוי, ואת אפילו שהוא מספר שתיים, תיקח אותם כל הבנים מבין 30 שנה ומעלה, ואז הם צריכים לקחת את הכלים החשובים, את ארון העדות, שולחן הפנים, וכל המזבח הזהב, וכסים אותם, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. אסור להם לראות את הכלים. האמת היום, איפה הכלים של בית המקדש? הכלים של בית המקדש כולם נמצאים, עיקרם שמשה רבנו עשה, נמצאים תחת מחילות של היכל. ככה גמרא מסכת סוטה דף ט' אומרת. מה שיש אצל אלה הגנבים מהוותיקן, זה מזמן בית שני. בבית שני היו עוד תחליפים, כלים נוספים שעשו, אז הם לקחו אותם, גנבו אותם ושמו אותם שם. שמים את המנורה, שמים את הפרוכת, והרבה הרבה הרבה כלים ופריטים אחרים של בית המקדש. אבל הכלים שעשה משה, כל מה שעשה משה, הכל נגנז תחת מחילות של היכל. והגמרא במסכת יומא אומרת, שהארון, יש שם ויכוח, הארון בהתחלה לקחו אותו לבבל, החזירו אותו אחר כך. והארון חזר והיה בבית המקדש תחת מחילות של היכל, תמנו אותו שם. איך? שלמה המלך, כשבנה בית המקדש, בנה אותו שלוש קומות מתחת לאדמה. עשה בכוונה. ועשה גם פתחים של טומאה. מה פתחים של טומאה? אם חס ושלום כהן באמצע העבודה מתלכלך או נטמא, אסור לו, כל צעד נוסף שהוא עושה בתוך בית המקדש נקרא מטמא את המקדש שצריך כפרה. אז כדי להציל אותו מהמצב הזה, שמו, עשו פתחים בקרקע, פתח חירום. בכל כמה מטרים יש פתח חירום, איך שכהן רואה שהוא מרגיש שעומד לצאת תנועה מגופו או שהוא מתחלט, מרים אותו, יורד שמה ועובר במעבר תת-קרקעי. ככה היה. אז הגמרא אומרת שם ביומה, שיום אחד היו יושבים שני לוויים, שהם כבר סיימו את העבודה. אחרי גיל 50, מה היו עושים? היו מסדרים עצים. עצים למקדש, כמו עכשיו, בזמן הקיץ, היו לוקחים עצים, שומרים אותם לחורף. עכשיו הלילות קצרים, אז לא צריך הרבה עצים, כי האש על, על המזבח צריכה להיות עובדת באופן רצוף. שנאמר, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. זה אש שהיא תמיד צריכה להיות. אז יש קורבנות, בלילה מה היו עושים? נגמרים הקורבנות בלילה, קורבן התמיד של בין הערביים של מנחה נשרף. די, למשל היום, נגיד בסביבות 7:30, אז שרפו אותו, כמה זמן ייקח ישראל? שעה. 8:30, חלס, רח. עכשיו צריך לשים עצים. אבל בחורף, הלילות יותר ארוכים. לשים יותר עצים. אז הם מכינים מעכשיו עצים לחורף, בודקים אותם שלא יהיו מטולאים ולא נקובים, כי אסור. זאת אומרת, המביא כזה במקדש, זה פסול. עד כדי כך. אפילו העצים שאתה שורף אותם, כמו שהכבש והעז, אסור שיהיה בו מום, יש 80 מומים, הרמב״ם מונה אותם, שהם פוסלים. מי היה קובע? היו יושבים מומחים מיוחדים שם, בבית המקדש, שהוא נקרא מבקר. הוא המבקר כל בהמה לראות אותה. עכשיו אתה קונה כבש, בא רוצה לשחוט את המקדש. בוא רגע, בוא הנה. תביא את הכבש, נראה אותו. אחרי הצבעות שלו, אחרי העיניים, שיהיו דומות אחת לשנייה, האוזניים, הכל אשר לכל. שלא יהיה מרות, או גיבן, או דק, או תבלול בעיניו, כל אומר או אשך, כל אלה פוסלים. זה התורה אמרה, והרמב״ם מביא שם בהלכות מעשה הקורבנות, 80 סוגים כאלה. קיצור, אז גם העצים צריכים לבדוק אותם. היו בודקים את העצים, והנה שני זקנים, באחד ראה שמרצפת, שאיפה שהוא יושב בלשכה, הייתה קצת פתוחה, זזה ממקומה. זזה, והיה רווח. מסתכל, הוא רואה שם את ארון הברית, סימנים של ארון הברית. לא הספיק לומר לחברו עד שמת. שמיים לא רוצים שיוודע שיש דבר כזה שם. כל כלי המקדש, כלי הכהנים, הכל שמחו עשה, שעד שיגיע הזמן בעזרת השם בימינו, אז נחזור ונראה. תחזנה עינינו ושובך לציון ברחמים, ברחמים רבים מרצון. זה אמר, ולא יבואו לראות, כבלה את הקודש ומתו. היה פעם מעשה, זמן המהר"ל מפראג, עליו השלום. יש ספר, הוא קרא לו חושן המשפט. ספר קטן יחסית, אבל רב הכמות. רב האיכות. זה, המהר"ל חי לפני 450 שנה, עליו השלום. הוא היה איש קדוש מאוד. בני יום אחד, חולם בלילה, רואה את אהרון הכהן עומד מולו, פנם עצובות. ואומרים לו, זה אהרון הכהן. מסתכל עליו, רוצה לשאול, הוא מתבייש. למה אדוני נראה כך ופניו לא זה? אז הוא מסתכל על האבנים של החושן. שלב החושן, 12 אבנים, 4 טורים אבן, כל טור, 3, הם שמות השבטים, כן, חשוך. כמה התעורר המהר"ל, אמר זה לא דבר פשוט. כשראיתי חלום כזה, זה אומר איזה משהו. הלך חקר פה, חקר שם, ברר לו שאבני החושן נמצאים עם החושן עצמו. זה לא מה שהיו מראים לכם, אבני החושן, זה סתם ליצנים. חבל על הלירה שאתה נותן בשביל זה. כל שקר. אבני החושן הם ידועים, גם היום הם ידועים. זה אנשי המסחר של היעלומים. ואבני חן, אלה שמבינים, יש מיוחדים שמבינים בזה. ויודעים מה זה אודם, זה הרובין, פצדה, זה הטופז, ברקת. כל אבן יש לה ערך שלו, והם כולם היו בגדלים שווים. אז יש אבן ששווה פי כמה וכמה. למשל היהלום, הוא גדול, הוא שווה הרבה. גם יש את, למשל, איטס, זה האבן שנקראת שוהם. היא יקרה מאוד. שהיא קטנה, לא, לא, אין הרבה ערך. אבל גדולה, ערך שלה כבד מאוד. אז הקיצור הוא, עליו השלום, מהר"ל, חקר חקר, התברר לו שאבני החושן נמצאים בתוך האקדמיה של לונדון, שייך לממלכה, ושם יש מרתף של כל מיני עתיקות וכל מיני דברים בעלי ערך ויקרים, נמצאים שם. אז הוא הלך לחקור, נסע ללונדון, עזב את פראג ונסע ללונדון במיוחד. לא סיפר לאף אחד מה המטרה שלו, הכל עשה את זה בחשאיות. הגיע לשם, כל זה הוא כותב שם בספרו, הקראתי את זה, חושן משפט. הגיע לשם, התחיל לחקור איפה מה ואיפה האקדמיה ואיפה זה נמצא, שם זה צריך פרוצדורה, ואתה צריך קשרים, ואתה צריך כל מיני אנשי קשר וכל מיני מטווחים. הגיע. התברר שאיזה פרופסור אחד מבוגר, הוא ממונה על זה. מה רע? למה אני רוצה לפגוש אותו? שמע, שמח מאוד, אומר, רב של היהודים, פראג, בשמו היה מפורסם. והמלך של פראג אהב את המהר"ל מאוד מאוד. היה אוהב אותו, רודולף קראו לו. אהב אותו, את המהר"ל, כי המהר"ל גילה לו כמה סודות עליו ועניינים ועצות, הציל אותו כמה פעמים גם. אז טוב, ישב שם איתו, התחלו לדבר. שאל אותו על אבני החושן, אמר לו, כן, הם אצלי. אמר לו, ואתה יכול להראות לי אותם? אמר לו, אני צריך להתייעץ וגם לקבל רשות מהמלך של בריטניה. ואנחנו, אני אבל בשבילך אני אעשה הכל. בקיצור, טוב, אחרי כמה ימים, קבלה תשובה חיובית, נכנס טוב למרתף, בפנים חדר, לפנים חדר, הוציא את זה, פתח, הסתכל, ראה, פה ושם, והמהר"ל קצת מבין באבנים, ראה שזה לא האבנים המקוריים. שאל את האדון הזה, אמר לו, גם אני מתפלא, אני מכיר את האבנים, אני יודע. טוב, החזירו את זה למקומם, ושתקו, הוא פחד, המנהל של המקום, עכשיו יאשימו אותו. מה עשה המהר"ל? ראה את זה, התחיל לחקור מה קורה פה. התברר שלא פחות או לא יותר, לפני כמה חודשים הגיע איזה עובד חדש, צעיר, שנכנס שם למקום, התחיל לעבוד שם, עשה סדר, הוא בעל יוזמה ומעוף, והשיג המון דברים מכל מיני מקומות, תיווך גם בכמה עסקות להשיג להם שם כל מיני מוצרים של, איך זה נקרא, עתיקות וכל מיני עניינים כאלה. אבל זה, הנבל הזה, הבחור, הוא הכיר את הבת של הפרופסור. זו הייתה גם המטרה שלו לעשות זה. והתארסו, קבעו זמן חתונה, והתכונן לכל זה. על המקום, המהר"ל כבר הבין שהוא גנב את האבנים, ושם במקומם זכוכיות. דומות, אותו דבר, ועל זה אהרון הכהן בא להודיע לו את זה בחלום. מה יעשה המהר"ל? איך יוציא את העסק הזה? איך זה? זה רק דרך השלטונות צריך, אבל, וגם רצון השם שזה לא יהיה בשוק, או יד הכל דורשת בהם. נכון שאנחנו בגלות ונענשנו, והכלים בעוונות וכל הבגדים וכל הדברים המקוריים הם לא בידינו, ביד הגויים, אבל הקדוש ברוך הוא שם שיהיה תחת השגחה, ולא יהיה דבר של מופקר. טוב, מה עושה זה? הרעל מצא רעיון. הלך פרסם בעיתון מודעה. לא במקום הכי בולט, ככה, משהו, כמו שאומרים, נוס על נוס, חצי על חצי, כתב שמה שהגיע מארצות הים, מאיזה ארצות רחוקות, סוחר גדול של אבנים, והוא מאוד מעוניין באבנים נדירות, והוא מוכן בשביל אבנים נדירות או יקרות לשלם כל הון שבעולם. נא להתקשר למקום זה וזה, דואר זה וזה, וככה. חיכה כמה ימים, זה הבחור, כתב איתו. הוא לא גילה לו שהוא מכיר כבר את חמיב להבא ולשעבר. טוב, עכשיו איתו וזה, אמר לו, אני יש לי איזה אבן, הוציא לו איזה אבן אחת מהאבנים, לקח אותה מהרעל, רואה, זה אבן כבדה, ורואים עליה שהיא עתיקה, זה נשק אותה, אבן של אהרון הכהן, והיה כתוב עליה, זבולון, רואה, רואה את זה, כתב, בתולעת שמיר. מי כתב את זה? שמו תולעת שמיר, היו מציירים את הציור על האבן, לוקחים את התולעת, והיא הולכת וחוקקת. למה? איפה ששמים אותה? עושה חור. זוכר, הייתי ילד, שאלתי את המורה שלי בכיתה, צחק עליי, זה אחד, אני עד היום זוכר להם כמה סעיפים. צחק עליי. אמרתי לו, מורי, עכשיו התולעת הזאת, אם היא עושה חור, איך לוקחים אותה ביד? ואיפה שמים אותה? שמים אותה בכיס. אמרתי, עזוב אותי אתה את המשפיות שלך עם השאלות שלך. סוף עד שאני, ברוך השם, גדלתי, ראיתי באיזה ספר, אומר, שהיא התולעת הזאת, כל דבר קשה, היא חוקקת אותו. שמים אותה בדבר רך, אתה עושה כלום. אז הם לוקחים גזי צמר, וזה, שומרים אותה וזה, ושמים בקופסה. קיצור הדברים, והנה, זה, העיקר יש לו הוכחה. כמה אתה רוצה עדה, אתה תדבר איתו. אמרנו, ואולי יש לך עוד אבנים, כי אני המתווך של הסוחר הגדול, והוציא איזו שקית של דינרי זהב שיראה, יש לו. אני לא מדבר איתך סתם על האוויר. אנחנו, והכל סודי. הסכים. בסוף התברר, הוא הודע לו שיש לו 12 אבנים. אמר, זהו זה, גמרנו את הסיפור. מיד הלך למשטרה, הודיע לשלטונות, כל תיעד את כל הפגישה שהייתה לו ואת כל המהלך. אלה מיד באו, האכפת להם, מה זה מלכותי? מה זה? תפסו אותו, שמו אותו בכלא, עד היום נמק שם בכלא 400 שנה. והאבנים הוחזרו אל מקומם. נספר לכם את זה בקצרה. אז למה זה? זה מפני שכך רצון השם יתברך. שלא ישתחרו בזה כל מיני ערכי פרחי, אלא כל דבר יהיה במקומו מונח, שמור ושלם עד שיבוא זמן המשיח. הם מעצמם, הגויים יבואו, יביאו לנו את זה. כתוב הגמרא אומרת, עתידים, אומות העולם שיביאו דורונות למשיח. שנאמר, כוש תריץ ידם אלוהים, אחרי תרשיש ואיים, מנחה ישיבו, מלכי שבה וסבה, אשכר יקריבו. כולם יבואו, מלכי מצרים, המדינות, כל המדינות שבעולם, עד רבה מה שיש אצלם גנוז וגנוב ושדוד מבית המקדש, הכל יחזור אל מקומו. אז עכשיו מי אלה היו? בני קהת, הם היו הממונים. אותם הם נבחרו שדווקא הם ירימו את כלי הקודש, ולא בני גרשון, שגרשון הוא היה הבכור. אז הנה, הוא אומר, מנע מהם את הראויים לעבודת מסע, והם מבין 30 ועד בין 50 שנה, והפחות מבין 30, מה, הוא לא גיבור? בוא נראה לך, יש גבר בגיל ה-20 יכול לפוצץ צלעים. הוא אומר, לא נתמלא כוחו. כוח, אבל עדיין לא נתמלא כוחו. לא איזון מלא, עד שיגיע לגיל 30. אז אלה היו מגיל 30 עד גיל 50. עכשיו, פה, בפרשה שלנו, הוא אומר, תיקח את ראש בני גרשון. גרשון, גם הם, שהם יבואו לעבודה. ומה יש להם שם? המכסים, נשאו את יראות המשכן, נכסהו, קלעי החצר, מסך פתח שער החצר, ואת כל אלה על פי אהרון ובניו, תהיה כל עבודה בני הגרשוני, לכל מסעם ולכל עבודתם, וכתם עליהם במשמרת את כל מסעם. זה היה הסדר. עכשיו אחריהם בני מררי. בני מררי נתן להם את הקרשים, הברחים, העמודים והאדנים. זה כבר סוג ג' את כל החיצוני של בית של המשכן, הם היו ממונים עליהם אלה שלושת. ואז ציווה לעשות מחנה לוויה. מה פירוש מחנה לוויה? שהיו יושבים במדבר, יושבים בארץ מישור, תמיד היה מקום של מישור, 12 קילומטר על 12 קילומטר. זה היה. סביב, עם דגלים יושבים, דגל מחנה יהודה, כמו שקראנו פרשה שעברה. זה היה בצד מזרח, דגל ראובן בצד דרום, אחרי זה דגל אפרים, זה בצד מערב, ודגל דן היה בצד צפון. בכל אחד שלושה שבטים. דן היה אחרון, מאסף לכל המחנות. הגמרא אומרת, הוא היה לגמח של מוצצים, של עתים, של מציטים, קופסאות סיגריות, כל מה, מי שהיה מפיל איזה משהו, חפצים בדרך. דן מאסף לכל המחנות. ומאז יש חברת דן פה, וזה מאסף לכל המחנות. זה היה דן. הוא היה אוהב את זה. דן אהב את המלאכה הזאת, הכל הלך כמו שצריך. קיצור, אז מה היה? במרכז מה היה? שטח ריק, כמו שאומרים. בשטח הריק הזה, במרכז הריבוע, מחנה לוויה. כל הלוויים ישבו גם כן בריבוע. וגם לא עד הנקודה המרכזית, אלא יש סדר. יש מה שאומרים. במרכז מחנה שכינה. שם נמצא המשכן, והכלים, והעבודה, והקורבנות, הכל אשר לכל. וכאן הוא בא להזהיר, אחרי שסידרו את כל התוכנית הזאת, צו את בני ישראל שלחו מן המחנה, שלוש מחנות היו שם. תוך הכלאים עם מחנה שכינה. לכן מכאן הביאו ראיה שמשנת איזו מקומן, היא משנה קדומה מזמן משה רבנו. למה שם כתוב ולפנים מן הכלאים. פרש כלאים. בבית המקדש לא היה כלאים. כלאים זה היה בשמה. במדבר. מה הפירוש? היו כלאים. מזה ושמים מסך באמצע שלא יעבור מי שלא צריך לעבור. אז זה אומר, היו שם לשעת חנייתם תוך הכלאים ממחנה שכינה, חניית הלוויים סביב, ומשם ועד סוף מחנה הדגלים, מכל ארבעה רוחות עם מחנה ישראל. יש לנו מחנה ישראל, זה המרחב הגדול. המרחב הבינוני האמצעי, מחנה לוויה. המרחב המרכזי, מחנה שכינה. למה זה נפקה מינה לנו? הר הבית. אותו דבר. היום הר הבית זה בחינת מחנה שכינה. כל מה שאסור היה שייכנס לתוך המחנה שם, אסור להיכנס היום להר הבית. ומסביב ירושלים זה ייקרא מחנה לוויה, תקרא לזה. ושאר הערים של ארץ ישראל הם קדושות, כל ארץ ישראל היא קודש. זה, אני הכרתי אנשים שהיו נזהרים לא לירוק על הרצפה בארץ ישראל. נאמר, שכינה שורה על ארץ ישראל, עד כדי כך. אז בתוך כלי או בקיור זה משהו אחר. אבל הקרקע, קרקע של ארץ ישראל, יש בה קדושה. כי גם בה יש קדושה. קושכן ירושלים, ועל אחת כמה וכמה זה הר הבית. אז מה הוא אמר? בוא נראה, מעניין מה הוא אומר. צד בני ישראל שלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב. מי שהיה צרוע, אסור היה לו להיכנס שם. כל זב וכל תמי לנפש. תמי לנפש נגע באמת. אז גם היום להר הבית, זו הסיבה שאנחנו לא נכנסים להר הבית, כמה שאנחנו נקיים תמאי מתים. זה מה שאתם רואים היום שעושים כל מיני פרופגנדות וזה. זה סתם השם ירחם עלינו. מהדור פרוץ, שכל אחד מרשה לעצמו לעשות מה שהוא רוצה. מזכר עד נקבה תשלחו, אין מחוץ למחנה תשלחו, ולא יתמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. ואז עשו כך בני ישראל, מאז התחיל העניין של... אחר כך אמר, אם עשה אדם איזו עבירה, מול מעל בשם, והתוודו את חטאתם, מכאן למדנו מצוות וידוי, רק בשבת אסור להתוודות, אבל בשאר הימים, אפילו הימים האלה שאנחנו לא אומרים וידוי, למשל עד י' ב' בסיוון, לא אומרים וידוי, אבל אם אדם יודע שהוא נכשל באיזה עבירה, זה דיבר לשון הרע, או שיקר, או השתמש בכסף של צדקה בטעות, מחזיר אותו, וחטאתי, עוויתי, פשעתי, והשתמשתי בכספי צדקה. וכן זה הדרך. זה האדם לא לגזול, לא לגנוב, לא לעשות שום איזה דבר שיש בו איזה עבירה. ואז כשהוא מתקן את העוון, זו אומר וידוי. בשבת לא אומר וידוי, אבל אומר, אני מקבל עליי מצוות עשה של התשובה. משל, דיבר עם אמא שלו לא יפה, דיבר איתה בחוצפה. שעבר על כבד את אביך ואת אמך. מה עושה? ביום רגיל, בקש מנה סליחה, אחר כך הולך ואומר, חטאתי, עוויתי, פשעתי, וציערתי, או זלזלתי, לכבוד האמא. ביום שבת, אומר, אני מקבל עליי מצוות עשה של התשובה. והרי אני שם מחטאי, שכך התנהגתי. וכן זה הדרך, מצוי, השם שמור, מצוי בליסו. אחר כך הזהירה אותנו תורה על דיני סוטה, שמצילנו. עכשיו מה זה? זה לא סתם בעל קנאי לאשתו, צריך שהוא פעם ושתיים ושלוש. ראה אותה באיזה מצב שהוא מדברת עם איזה גבר לבד. במקום נסתר, דבר שהוא מחשיד, אז מזהיר אותה. היא לא שומעת פעם ושתיים ושלוש. אז הוא לא, ואין לו ראיות, אז מביא אותה אל הכהן. סבור, לא מיד באים, הכהן כל אחד יעלה לירושלים, קח את אשתו, עשה סיבוב שם ברכבת הקלה. זה לא, הולך הסנהדרין, בית דין, חוקרים, והכהנים, וכו' וכו'. וכאן באמת, רבותיי, צריך זהירות גדולה. אני יודע, יש הרבה יהודים נחמדים. הוא עושה, אומר, שבת, יש לי חבר, נשוי, זוג נשוי, אנחנו מזמינים אותם, שבוא איתנו לשבת, נעשה יחד שבת. בסדר. על העיני ועל הרסי. אבל צריך זהירות, היום אנחנו דור. נוצרים בעיות. אני יש לי כעת בעיה, צריך לטפל באיזה משפחה, שהשם ישמור, הזמינו אותם לשבת, והוא נסע עיניו על אשת חברו. עכשיו לך, לך תטפל בנושא הזה, אתה רואה? זה יצא. הרעיון היה רעיון לכאורה טוב, אנחנו נפגש, אנחנו נעשה יחד שבת, נשמח, מה? זה לא ככה. אתה לא יכול לדעת מה קורה. שם רחם, שם הצילנו. היה בזמן הרב חידה, עליו השלום. שהגיע הרב חידה לפני 250 שנה לליבורנו, באיטליה. היא הייתה עיר המרכז היהודי באיטליה. ברומא, הרי שם זה הוותיקן, לא... יצאת יהודים, סוחרים, היום יש שם גם. יש עוד כמה, אני יודע, איך קוראים לזה? ניצה. יש שם גם העיר הזאת של על המים. ונציה, יפה. תודה על התיקון. וכן, אז זה הדרך. גם שם יש יהודים. בקיצור, מפה לשם, זה היה בליבורנו. ליבורנו, באו אמרו לרב חידה. הוא עליו השלום היה רוח הקודש. והתברר שבאמת האישה הזו, אישה חצופה, בעזת פנים, וגם המשפחה שלה גברתנים, זה קשה איתם. אנשי העולם האמצעי, יש העליון, יש תחתון. טוב, אז הרב חידה, לא מבין, הוא זקן, אחר, מה יעשו לו? יקו אותו, מה יעשו לו? הלך לקרוא למשפחה שלהם, אמרו לו, כן, אנחנו יודעים, עוד הפעם, כל הזמן מוצאים לעז, מלעיזים על האישה, על זה, אנחנו מכירים את הסיפורים האלה, טוטוטוטוטוטו, קיצור. לא, הרב חידה, טוב, אתה יודע מה? בזמן שהיה בית המקדש קיים, היו מביאים אותה לכהן. וכדי שהבעל יפסיק לחשוד, ושלא יחשוד סתם, אז יש שם בבית המקדש היה טבלה בזהב, כתוב כל הפרשה הזאת. מרביעי, לדבר השם משה למור, דבר בני ישראל, ואמרת עליהם, איש איש כי תשתה אשתו, מעלה בו מעל, ואמר איש איש, היא מועלת בקדוש ברוך הוא, ומועלת כאן, כן תדעו, נשואה, הדבר הכי חמור בעולם. כתוב על זה, יד ליד לא ינקרה. אפילו רוצה לגעת ביד שלה, בשביל יש לו איזה מחשבה, נתפס על זה בגינם. לא כדאי. כמה שלמה אומר למשלי צועק על זה. שמורך מאישה זרה, נוכריה אמריה החליקה. ישים איש, גחלים בחיקו ולא יקווה, זה אותו דבר. שם אצלנו. וצריך זהירות, זהירות, ואף פעם אדם לא יודע, חושב שהוא, אני שמור, אז מה, אני אדבר איתה, אני אצחק איתה, אני זה, ואחר כך, הוא לא יודע באיזה בור שחת הוא יכול ליפול. ואני אברח. אברח. וזה שאמרתי לכם גם. הם חושבים שהם עושים בזה טוב. גם אגיד לכם את האמת, הערת שוליים, לא יודע כמה דברים נשמעים, אבל אתם אנשים צדיקים, אולי יש לכם השפעה על אלה שהם ככה וככה. עושים כל מיני שבתות לנשים, או אירועים מיוחדים לנשים. לא שמענו דבר כזה. שנשים יעזבו את הבית בשבת ויסעו. שבת התחזקו, את רוצה להתעברר. מה, אתה קולה אותי? אתה חונק אותי? מה אני כמו כלבה עובדת? מה אני ג'וק? מה אתה, 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 הוא הג'וק, הוא הכלב. והיא הכל הפוך. יש פתגם בטורקית שלפני שיקום בעל הבית, הגנב קם עליו. מכה למכה. קיצור הדברים, אז יש שם, הם יושבים שם. יש להם בית מלון, ויש להם איזה כמה ליצנים, סליחה על הביטוי. אומר איזה פרשת שבוע, ואיזה סיפור, משם הבדיחות, והם יושבות ומצחקקות, מתגלגלות, ממש מתגלגלות. רגליים למעלה וראש למטה, אין ראש בכלל. עד שתיים לפנות בוקר, ומפטפטות ומפזזות ומקרקרות, וכל שעתיים סמלה אחרת ובגד אחר, לנקר עיני חברתה. איי, איי, איי. הגאון מבינה כתב בצוואתו לאשתו ובנותיו, אל תלכנה לבית הכנסת. למה? מה, אשתו של הרב לא לבית הכנסת? הבנות של הרב לא... אמר מפני שכל הקלקולים שם מתחיל בעזרת נשים. מסתכלת, יא, מאיפה הגילים האלה? לא זה דמוי זהב. אבל מאיפה השגת אותם? מי קנה לך אותם? ובכמה, כמה, כמה זה עלה? וישר, איזה עקבים. באיזה קרביים. יו, 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 כאילו זה כל העולם. וככה, מתחיל. משקם את השכל. והיצר הרע משגע את האדם והכל חיצוניות. אמר להם לא ללכת לבית הכנסת. טוב, נחזור לרב חידה, הוא היה באותו דור. מה היה עם הרב חידה? אז הוא אומר לו, יש שם היה זה וקוראים. שם היו קוראים את זה, ויש שם כמה פעמים שם השם. נדמה לי שלוש. והיה מוחק. כותב את זה על הקלף, הנה שם, ואמר הכהן, לאישה, ייתן אדוני אותך לאדם לשבועה ותך עמך, ותת אדוני תרחך נופלת, ואת בטנך צבא. באו המים המערים האלה במייך, לצבות בטן ואנפין ירח, ואמרה האישה, אמן, אמן. כתב את העלות האלה בספר, ומחה אל מי המערים המערים. ואחר כך היה משקה אותה, וזהו, ונותן לה לשתות את המים שמחק את הכתב. אמר לו הרב חידה, תראה, בזמן בית המקדש, אז הם הולכים, התחלה לאמן, כמו שאמרנו לכם, לסנהדרין, והסנהדרין מוליכים אותו לכהן, והכהן בא, מנסה לדבר איתה לפני זה, לא כדאי, תודי, אם היא תודה, בסדר, לא תודה, היא מתעקשת, ויכול להיות שהיא באמת צודקת, כמו שאמר בסוף, ואם לא נטמעה אישה או תורה היא, וניקטה ונזרועה זרה. זה לא ונזרעה, ונזרועה אנחנו קוראים. מה הפירוש? לא הייתה יולדת תלד. הייתה יולדת נקבות, תלד כעת זכרים. אתה, יש הסבירו, מה זה יולדת נקבות? ילד שהוא נקבה. מה, ילד נקבה? כן, הוא בא לבית הכנסת. הוא לא יכול לשבת 5 דקות. שמע ישראל אפילו הוא לא אומר. עכשיו הוא הולך רואה מה המודעה הזאת. איש אחד עבר, יוצא אדם מבלבל אותו מוח. הולך, נכנס, נכנס, יוצא. לא מתפלל, לא קורא, לא זה. עכשיו תלד, זכרים. אתה יולד שחורים, עכשיו יהיו לבנים. כמובן יפים, נעים. נקרא איש מעבוד, נשאר איש, עשה את עבודה. אבל תשמע, אני, אתה יודע מה, אני לא עושה כלום. תביא מחר בבוקר את האישה בית הכנסת, אחרי שאנשים הלכו, אחרי תפילת שחרית, ואתה תבוא איתה. אני אפתח את ארון קודש, ואני אקרא את הפרשה, רק את הפרשה הזאת. והיא תענה, אמן, אחריי. לא, פרשת סוטה. וידבר אדוני משה לאמור, דבר בני ישראל, ואמרת עליהם, איש איש כתשתה אשתו. מעלה בו מעל עד, ונקרא איש מעוון, והאישה ההיא תישא את עוונה. 31 פסוקים. לא יותר. טוב. אמר בסדר. קרא לאישה. אמר תשמעי. בזמן בית המקדש, אז היו כותבים והיו משקים, וזה היה עובד, וזה היה, וזה היה, וזה היה. היום אין לנו, אז תדעי שזה דירי בלק, זה יכול לזה. אמר, מה? זה, מה פתאום? סתם אומרים עליי, וסתם, אמר לה בסדר. ככה רב חידה פתח הארון קודש, פתח הספר תורה, ועמד והתחיל לקרוא את זה בטעמים מילה במילה, והיא מקשיבה. רק סיים, הכל התקיים בה. נפחה בטנה, נפלה ירחה, עד שלא יכלה ללכת, באו מהר החיות של הרבה, גררו אותה, ולקחו אותה משם, מלכה לבית הקברות, מתה. מאותו יום, נזהרו בכבוד הרב חידה מאוד. ראו שכוחו כל כך רב ועצום, הוא האמת הצטער שזה קרה. בכלל זה, אבל לא הייתה ברירה. ככה, מעכשיו, כל העם ישמעו ויראו. היה באותו דור, היה הנודע ביהודה. זה בפראג. הנודע ביהודה. ויחזקאל לנדו עליו השלום. הוא, הייתה גם איזו גבירה אחת, תעסקת עם גברים, פה, שם, יודע מה? השם הצילנו. והתחיל, אנשים לא יכלו לסבול, ראו פעם, פעמיים, הולכת פה, הולכת שם. התחילו לדבר עליה. עד שכינו אותה באיזה כינוי של גנאי של נשים כאלה. בעלה שמע את זה, כעס מאוד, שכך אומרים אשתו, הוא היה איש גביר, עשיר. הלך בית המשפט, טבע, הוציאו חוק, שכל מהיום, כל מי שיגיד על גברת זאת וזאת, שהיא כך וכך, ישלם 10 רובלים. יענו, זה משכורת של חצי שנה. כמו תאמר היום, 50,000 שקל. לא יודע אם היום זה מספיק לחצי שנה או לחצי חודש. קיצור הדברים, אמר 10 רובלים, שמע את זה נודע ביהודה וחרה פה. אמר אני אחנך אותם ואראה להם שיש מלך בישראל ויש תורה בישראל. עמד בבית הכנסת ואמר תשמעו, אל תקשיבו למה שאומרים לכם שם, האישה הזאת היא כך וכך. ואני יודע, יש לי עדויות. וואי, יש 2,000 איש בית הכנסת, יום שבת. הזמינו אותו בית המשפט. יום ראשון על הבוקר. את כל התיקים דחפו, הוא תיק מספר 1. בא. ובאו איתו מלא קהל. אז בית המשפט עבר לאולם הגדול ודלתות פתוחות להראות שהצדק צריך לא רק להיעשות אלא גם להיראות. הרב יצחק, אנחנו בדמוקרטיה, מדינה דמוקרטית, פותחים תיקים וסוגרים תיקים, מעבירים מעטפות וגם מחלקים מחלקות, מחלקה מתיק זה לתיק זה, עוד מעט גם משרד ראש הממשלה יפורק, יעשו אותו ראש העיר ואת ראש העיר עשו זה, כל מה שהם רוצים הם עושים, כל שעתיים משהו אחר. קיצור הדברים, הגיע לשם בית המשפט, והוא בא עם בגדי שבת, בגדים יפים, והוא היה יפה תואר, ובעל מראה כמהלך האלוקים, הנודע ביהודה. ולא השופט, כבודו, הרב יחזקאל לנדו, כבודו המפורסם רב של העיר הנודע ביהודה, כן, אדוני, אומר לו, האם אדוני יודע שיש חוק שאוסר לומר על האישה הזאת, אומר, איזה אישה? הנה, היא שמה. שהיא כך וכך? כן. האם אדוני יודע שמי שאומר עליה משלם 10 רובלים? אומר, כן. האם אדוני אמר עליה אתמול בבית הכנסת שהיא כך וכך? אמר, יוצאים מהכיסלות, לפני שהשופט ידבר, שקית, שם 10 רובלים בספר. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. אמר, הנה אני משלם 10 רובלים על שאמרתי על האישה הזאת שהיא כך וכך. הוא אומר, מתיים הוא אומר? כי יצא חוק שאסור לומר על האישה הזאת שהיא כך וכך וכך. וכל מי שיאמר על האישה הזאת שהיא כך וכך וכך וכך, עליו לשלם 10 רובלים על שאמר שהיא כך וכך 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 וכך. ואני, יחזקאל לנדו, הנודע ביהודה, אתמול בבית הכנסת, אמרתי על האישה הזאת, שהיא כך וכך 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 וכך. ואני משלם עכשיו בפני כבוד השופט העליון 10 רובלים על שאמרתי עליה שהיא כך וכך 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 וכך. אבל דעו רבותיי, שהיה ברצוני לומר עליה עוד 1,000 פעמים שהיא כך וכך 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 וכך, אבל אין לי מספיק רובלים לשלם על זה שאני אומר כל פעם עליה שהיא כך וכך וכך, ולכן הסתפקתי בפעם אחת שאמרתי שהיא כך וכך 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 וכך, והנה אני משלם על שאמרתי שהיא כך וכך וכך וכך. בינתיים כמה נהיה 30? גם המלבים מסכן סבל מהם, המלבים. במאיר לייבוש, הוא היה חותם מלבים. היה רב ברומניה. היה רב ברומניה. בוקרשט. הרב של בוקרשט. ושמה התחילו ככה לעשות משחקים. היו מתעללים, יש פה שלא תרטיב לו את זה, וזה עולה כסף, אני יודע מה. כן. אז אתה שומע? היו שם הקהילה, ככה, ככה, והכי גרוע, הנהלת הקהילה, ועד הקהילה, 7 טובי העיר, מה שנקרא, כולם סקפים, כולם משמור, 6 בש. והנה, יום אחד, לא יודע, היה איזה דבר של פריצות, עשו איזה משהו, איזה אירוע בליל שבת. טעם הקהילה, והאירוע הזה הוא גם פריצות וגם חילול שבת. אז הרב אמר, אסור ללכת. כזה, בא הנשיא של הקהילה, אמר, אני אמרתי שעושים את הכנס, ואני הכנס תחת חסותי. ואני רוצה לראות מי ימנע. בא המלבים, אמרו לו כך וכך, בסוף הדרשה שלו בשבת, הזהיר אותם, לא לעשות את זה. אז קם אחד ואמר, אבל הנשיא, הפרזידנט, אמר כך וכך, הפרזידנט, די שוונץ. שוונץ, אתה יודע, יידיש? זנב. די שוונץ. שוונץ. וואי. שרה שנייה. President Schwanz לא מצא מקום אחר, אל תן לו בטן, תן לו אוזן, תן לו איזה משהו. עד שמה, עד הזנב הגיע. באו, אמרו את זה לנשיא. נשיא הזה חרה פה, והממשלה איתו, כל השופטים וכל הרשעים, תיעץ עם כמה עורכי דין, אמרו לו, תתבע את הרב למשפט, על זה אנחנו נשיא גם הדחה של הרב, נדיח אותו מהעיר, גם יצטרך לשלם הון עתק. 1,000 רובלים כנס, הוא לא יוכל אפילו למכור את הבית שלו ואת הספרייה שלו וזה, ולא יגיע ל1,000 רובלים. טוב, מגישים תביעה, אבל יש לפני זה אפשרות התנצלות. אתה צריך לפי החוק לשלוח לו מכתב, להגיד לו, שמע, אמרת עליי כך וכך, אני מבקש את התנצלותך בפומבי או בכתב ובפומבי אחרת תעמד לדין. אמר בסדר, השלח חזרה מכתב רשום בו ביום, אני בשבת זו מתכוון להגיש התנצלות בלתי חוזרת. התנצלות. גמורה. טוב. אמרו, איזה יופי. עכשיו הנשיא מנסח את הרב. הרב פיקח. מה עשה? הגיעו לשם. היה ביום שבת דרשה. וקהל גדול, באו פי 3 מכל שבת. אמר, אני יודע למה הגעתם, בהמוניכם, אתם רוצים לשמוע את ההתנצלות שלי, עד שקראתי לכבוד הפרזידנט שוונץ. אני אגיד לכם מה. לפני שאני מתנצל, אני סיפור מהחיים. מי לא רוצה לשמוע סיפורים? טוב, עשה אוזנך כאפר כסת, רק יש סיפור. תאיר את שכנך ישן, יש סיפור. קיצור, אמר להם יום אחד, היה ביער, בג'ונגל, שם הדוב והנמר, כל אחד יש לו את האזור שלו, והאריה עם הלוויה, והגורים של הלוויה, וזה. אבל מה? היה שם איזה עכבר אחד. ככה שובב גדול, לא קטן, ככה. שמהריטלין לא יכול להרגיע אותו. זה העכבר הזה היה בא כל יום ככה. עובר איפה העדר של הלוויות, מרגיז אותם, מטריד אותם, עושה להם בום באוזניים. אלה מתעצבנים, רוצים לטרוף אותו, הוא בורח. אומר ליד האריה, גם כן אותו דבר. שתולל. אומר פעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם, פעם. עד שמחד האריה יגיע עליו. אמר לו דיר בלק, קלה ונחרצה איתך. אתה תפסיק להתעסק איתי. טוב. בא, אחרי שבוע, בא, תעסק איתו. פריע. קם האריה מרבצו, ואחריו כל הגורים כבר היו מאורגנים, ורדפו אחריו. והאריה שמתחיל לרוץ, זה תאוצה, זה הולך ועולה, זה לא כמו הרכבת הקלה. זה עובד. זה עובד. אז זה, והעכבר יודע לברוח גם. ברח, 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 ברח. איפה הלך? ידע, כבר הכינו מקום, היה איזה עץ אחד שם, הגזע של עץ, שיש שם חור. נכנס בתוך החור. והאריה הגיע לשם, לא יודע מה לעשות. אין עכבר. אבל העכבר הזה, השוונץ שלו היה ארוך. הזנב היה קצת ארוך, והתחיל להסתלסל בחוץ. הסתלסל. הוא ניסה לקפל את זה, ניסה להכניס את זה, אז זה לא מצליח, אמר, יאללה, מעלש. שאריה יאכל את זה, יעזוב אותי בשקט. אומר, הגיע האריה לשם, רוצה להוציא לתפוס את העכבר, לא תופס. מה יעשה? יושב פה כל היום, וזה העכבר, יכול לאכול את העץ עד הקודקוד. יהיה אחר כך כמו גמל, אני יודע. זה לא אכפת לו, העכבר יכול להישאר שם. אבל האריה, מה יעשה? יישאר, יישב פה. עוד מעט עונת הגשמים, אחרי נכבח על החורף. מה יעשה? הסתכל, יש שוונץ. יש איזה זנב. תחיל לתפוס את הזנב. עכשיו לתפוס אותו. פחות אני אתעלל בו. כמספר הפעמים שהוא יתעלל בנו. והתחיל לסובב, סובב את השוונץ. שום דבר. מושך. ימינה, שמאלה. חוז במתג, חוז בזה. בזנב, שמושך, מושך, מושך, מושך. איזה חצי שעה, בסוף התחיל לגלגל לו איזה גלגל, ולמשוך, 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 ולמשוך. אומר, עד שהעכבר כמעט יצאה נשמתו. אמר, אני זלזלתי בשוונץ, ואמרתי, אין דבר, ילך. התחיל העכבר לצעוק, שוונץ דמחילה! שוונתי מחילי, אני מבקש מחילה מהזנב, שזלזלתי בו, שככה יהיה, עכשיו כל הגוף שלי כואב, כל מערכת העצבים. שוונתי מחילי, שוונתי מחילי, והתחיל לצעוק, איזה צעקות, שוונתי מחילי. ופתאום בערב הסתובב לכיוון הנשיא, שוונתי מחילי, שוונתי מחילי, אני מבקש ממך מחילי, שאמרתי לך שוונתי. זהו. ותשקוט העיר 900 שנה. זה המצב. כן, חוכמת אדם תאיר פניו, צריך לדעת תמיד איך לחלקל את הצעדים במשפט ולהיזהר. אבל לכל אופן, הדור שלנו דור קשה, תדעו רבותיי. יש אנשים טובים, יש אנשים צנועים, יש אנשים הגונים, חס ושלום לא מטיל דופי. שום דבר. אבל צריך זהירות, אינה פקיחה, אתה לא יכול לדעת מתי יכול לצאת תקלה. לא עושים דברים שאבותינו לא עשו. מנהגים כאלה חדשים, מוזרים, לא לעשות. בפרט עניין של צניעות, לשמור כמה שאפשר, כל מי ששומר על זה, רק טוב יש לו אחר כך. ורק שמחה, ורק הצלחה. אבל חס ושלום, רודף אחרי זה, לא טוב. שנשמור את עמו ישראל עד ואותכם, וגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. תאריכו עמכם בטוב, שנותיכם בנעימים, בכל, מכל, כל.